טוב, אני מרגיש שאנחנו רוצים קצת להזדרז. עוד נראה, נדון בזה אחר כך. אנחנו, מה שברית מילה דיברנו על כמה פעמים, רוצה להגיד לו משפט אחד אולי, ואחרי זה נבוא כבר לפחלת ועירה סוף סוף. דיברנו על הברית עצמה, ועל המחויבות של אברהם הברית, ואז הם משנים לו את השם מאברהם לאברהם. הפתעה מגיעה כשמשנים לשרה את השם. אז בואו נגיד דברים פשוטים, אני רק בשביל הרצף נקרא רגע את החלק השני, פרק י' ז' פסוק ט' ו'. אחרי שהשם קורא את אברהם ברית, אז הוא מפתיע אותו. ואומר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ברכתי אותה ונתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכיה ממנה היו. אני חושב שזו הייתה המכה הקשה ביותר שאברהם קיבל. ברגע שהוא שומע שאת השם של שרה הופכים, שרי הופכים לשרה, ויהיה לה גם בן, זה מכה גדולה מאוד לאברהם. למה? למה זה מכה? תשמע כבר. זה התגובה של אברהם. ויפול אברהם על פניו היצחק, אומר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ואם שרה עבד 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל אלוהים, לא ישמע לי חלף עליך. כבר לא מפתיע אותו האם בן 90 שנה ילד או בן 100 שנה ילד, זה לא בעיה, זה כבר הפתעת הכל. מפתיע אותו, למה? למה צריך שאדם בן 100 ילד? הוא היה כבר בן 76 שנולד ישמעאל, אז למה צריך עוד בן? לא ישמע לי חיל לפניך. למה זה מכה? כי באמת חשבנו שישמע לה בן ממשיך. הרגל ילדה אותה בשביל שרה, יש לה בן ממשיך. פתאום הוא שומע שזה לא הבן, זה הלם. הוא נופל על פניו. עכשיו את לבנת תקופה שלי של אברהם. עוד עיכוב, למרות שכבר התחיל משהו, יש כבר בן. גם זה לא. ואם אברהם אל האלוהים, לא ישמע לי חיל לפניך. ואם אלוהים, אבל שרה אשתך ילדת לך בן. וקראת את שמו יצחק, וקימותי את בריתי איתו לברית עולם, וזרוע אחריו. ושמע ישמעתיך, הנה ברכתי אותו וברכתי אותו, וברכתי אותו מאוד מאוד, 12 נשיאים יוליד, ותטיב לגוי גדול. 12 נשיאים, זה אומר, הוא יהפוך להיות עם גדול, מספר 12 הוא מספר מאוד משמעותי בבני אברהם. גם לישמעאל 12 נשיאים, גם להרן, כן? הנה ילדה מלכה גם בנים לנחור אחיך, גם 12 בנים, גם לעשיו 12 בנים. בקיצור, כולם 12, כולם מתפתחים, כולם גדלים מסביבו של אברהם. רק אברהם לא, אברהם נפאר עם אפס, אפילו לא בן אחד. ובריתי הקים את יצחק שתלד לך שרה למועד הזה בשנה אחרת. אחד לדבר איתו והאלוהים מעל אברהם, וכך אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ידי ביתו, והוא מעל את כולם. אז אולי מילה אחת רק על השם יצחק. כן, אברהם נופל על פניו וצוחק. אברהם על פניו ויצחק. מה זה ויצחק? יש דיונים ארוכים, אני לא נכנס לזה עכשיו בכלל. האם הצחוק הזה חיובי או שלילי? פה שאברהם צוחק, אין שום תגובה, אבל פה אברהם על פניו ויצחק. צוחק, וזה בסדר. כששרה תצחק, בפרשה הבאה, היא על זה ביקורת קשה. למה צחקה את שרה? מה פתאום שרה צוחקת? היא מכחשת. נכון? ותכחש שרה לימור, לא צחקתי, כי ירע. הוא אומר, לא, כי צחקת. דבר על זה עוד שנייה. על הצחרה זה ביקורת. על הצחוק של הצחרה. אז זה טוב או לא צחרה? טוב. למה כשאברהם צוחק לא מתקבל ביקורת ואברהם וצחרה חוטפת? אז מה ההבדל בין הצחוק של אברהם לצחוק של הצחרה? אז שני כיוונים לפרשנים. כיוון אחד, זה מה שרשי עושה. זה לא אותו צחוק. גם אונקלוס, ככה מתרגם. פה אונקלוס מתרגם וחדי. ראשון, ושמח. משום שמחה, איפה ואבא יצחק, הוא שמח. ששרה חייכת, ניחכת. חוסר אמונה. כן. טוב, אבל זה לא פייר, כן. אתה מתרגם את שני הצפוקים שונים, ובפי זה טוב, אתה ברור למה השם מגיב אחרת. אבל מי המחל תרגם אחרת? זה אותו פועל, אותו יצחק. מי אמר לך שפה הוא שמח, והיא גיחך? אני חושב, התגובה של אברהם לא פחות מגחכת. הוא לא אומר, ויפול אברהם על פניו ויצחק, והוא לא אומר, איזה יופי, תודה רבה. אומר לו ישמי נכה לפניך, כן? שרה לא מאמינה שהיא תלד, כן? אף אומר מלד וגם ואני זקנתי. אברהם אומר לא רוצה שהיא תלד, יש לי בן, מה צריך עוד אחד? לא ישמי נכה לפניך, למה צריך עוד אחד? אז מי יותר חוסר רצון בדבר השם? שרה אומרת לא יקרה, אברהם אומר אני לא רוצה שיקרה. לא, בשתי צוחקים. אז למה פה יש ביקורת, פה אין ביקורת. זה כיוון אחד. כיוון שני, הפרשני, זה באמת למצוא את המשחת ביניים. מה זה לצחוק? ולצחוק זה באמת כנראה לא שמחה, וגם לא גיחוך. צחוק, אני אומר, זה ממש בקצרה, צריך לדון את זה, אולי צריך לפעמים לדון את זה יותר בהרחבה, ואני רק זאת עכשיו. צחוק, אם אתה אוסף את כל המקומות שיש צחוק בפרשה שלנו, ויש הרבה כאלה, גם אחרי שיבלה לצחק, יכול צהר תגיד, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ואף אחד לא מבין את זה כביקורת, להפך. מי מילל לשרה, מי מילל לאברהם, בין כבנים שרה, ילדתי בין נזקוניו, ואומרים את זה כדבר טוב. עכשיו יש בו כל מיני צחוקים. נכון, ויצחק זה קצת אחרת, זה פי-אל. נכון, ויצחק זה בניין קל. ויצחק אצל ישמעאל ואצל אחרים זה משהו יותר שלילי. אבל הצחוקים של אברהם ושרה הם לא ישמעים שליליים בכלל, ועובדה שקוראים לו יצחק. אם לצחוק זה לא טוב, השם לא אומר לו שקוראו לו יצחק. נכון, זה שם מזלזל. אז הרמב"ן הולך את זה בכיוון כזה של ניסות למצוא את המכנה המשותף, והוא אומר משהו, אני אגיד משהו קצת שונה, טיפה שונה מהרמב"ן. הרמב"ן מדבר יותר על איזה זלזול, צחוק שזה חוסר, שזה קצת זלזול, אני חושב שאפשר להגדיר יותר את הצחוק כמחסים מכנה משותף, התפלאות, פליאה. כן, צחוק מבטא הפתעה, מפתיעה, לא ציפיתי. כן, הפתעה, לא ציפיתי. אני חושב שזה המכנה המשותף שמאחל את כל הצחוקים. גם אברהם צוחק, כן, פה אברהם צחק, הוא כאילו, לא ציפיתי. זה לא ביקורת על השם. אני לא ציפיתי כי לא ישמע יחל לפניך. והצהרה לא מצפה כי ביולוגית יחיד תלד. אם יצחוק פורשו, לא צפוי, לא צפוי. משהו פה לא צפוי. והשם אומר, לכן תקרא לו יצחק. הדבר הראשון פה משהו נפלא, אני חייב לקרוא אותו. אני יודע, זה פשט דרש, אנחנו פה בשיעור של פשט, אבל זה ממש עולה מתוך הפשט. הוא אומר, ליצחק קוראים יצחק, על שם ההתפלאות הזאת. למה? כי זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם של פליאה. נקרא כאן משפטים, פשוט כיף לקרוא את זה. ראשית העם היהודי הרי מגוחכת. תולדותיו, ציפיותיו, תקוותיו וחייו הם יומרה נוראה ומגוחכת בעיני השכל. מישהו חושב על עם ישראל צוחק, מה זה הדבר הזה? נכון, צוחק ואני שכאילו מה אתם עושים? אני מתפלא. כן, מהותו של עם ישראל זה צחוק, כל השם מה יצחק לי. טוב, וכו' וכו', נקרא בדילוגים קצת. היה צורך שאבותינו ידעו זאת מראש ובניהם אחרים יזכרו זאת לעד, משום כך המציא הקדוש ברוך הוא לגיל המגוחך של אבות האומה. למה שרה בת 90, אברהם בן 100? זה מגוחך, זה לא יכול להיות. בדיוק, זה מאפיין. משום כך הוא החליט להגשים את הבטחותיו רק משקלטה כל תקווה אנושית. זה עם שכולו צחוק, כולו גיחוך, כולו פליאה, כולו לא יכול להיות. ביקוש לברוא לו עם שיהיה אצבע אלוהים בקרב האנושות, ומראשית ימיו ועד אחרית ימיו הוא יעמוד בניגוד לכל הכוחות הפועלים בהיסטוריה. ועד היום הזה הוא מגוחך לחלוטין בעיני הסכנות הכופרת בהם. זה עם לא רציונלי. אולי אתם רוצים לחפש את המאפיין של כל ההיסטוריה של עם ישראל לאורך כל הדורות. עם לא רציונלי, עושה מעשים לא הגיוניים, נלחם על דברים לא הגיוניים, מוסר את הנפש על דברים. עם לא הגיוני, לא הגיוני, נכון? כל המרידות הגדולות, המרד הגדול, המרד בכוכבה, בחשמונאים עוד לפני כן, לא הגיוני. העם הזה פועל בצורה לא רציונלית, הוא מגוחך כולו, מגוחך. זה הרעיון של עם ישראל, נכון? יש לנו משהו שהוא מעבר להיגיון הפשוט. אז קוראים לו יצחק בדיוק בשביל להנציח את הצחוק הזה. אברהם מתפלא, יש את ישמעאל, שרה מתפלאת כי הבת שלי שתשב תלד, איך זה יכול להיות? מצוין, הצחוק הזה מתקבע לדורות, אנחנו עם משונה. אז הראשון שאומר, זו הסיבה שהכל התעכב גם. כן? הסיבה יותר, נקרא לזה, יותר היסטורית, מה הכל התעכב, זה כבר ראינו בברית המתרים. ועמדנו, מינו אותם 400 שנה, יש חשבונות אלוהים גדולים יותר. אבל עכשיו יש, דורש גם את העניין הזה כאן. כאילו, למה הכל מתעכב עד גיל 90 של אברהם, של שרה, כדי להגחיך עוד יותר את ההופעה של המסע. זה יפה, זה דרשה חשובה, גם נובעת מצחוק. טוב, עד כאן לגבי ברית מילה, בואו נתחיל, נרצה להתחיל את פרשת בעירה, בסדר? נתחיל לשני, שנספיק משהו גם קודם בהמשך. טוב, נקרא את הפסקים הראשונים. יש עד דבר לצעת, אתם לא בסדר, המסירות נפש של ישמעאל, אבל אין לי מה להכיר יותר מזה, אז אני לא... לא, מה שכתוב. לא, חבל, אז מה, אני רוצה להגיע את הדברים מהותיים. ויראה אליו השם בלא נממרה, הוא יושב פתח אוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירא צליקתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אמר, אדוני, נא מצאתי חן בעיניך, נא תבוא מעט עבדיך, וקח להם מעט מים ורחצו עבדיכם וישנו תחת העץ, וקרא פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כרכן עברתם על עבדיכם. ואמרו, כן תעשה כאשר דיברת. ואמר אברהם, העול על צרה, ואומר מעריש, או שאים כמחסולת, לושי בסיוגות, ותן לבקר הצפרם, ויקח בן בקר אחר טוב, ותן לנער ואמר לעשות אותו, ויקח עם אב חלב, ובן לבקר שבשה, ותן לפניהם, ועומד תחת עליהם, תחת העץ ויוכלו. אמרו אליו, עשרה אשתיך, ומעיני באוהל, ויאמר, שום משהו בטח כעת חיה, ונבן עשרה אשתיך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. אברהם ושרה זקנים בהם בימים, חדל להיות עשרה אורח אנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, האחרים ואותי יתן לידנה ואותי זקן, ויאמר שום אל אברהם, למה לצחקה שרה לאמור, אף אומנם ילד ואני זקנתי, ותלם השם דבר, למועד אשוב ודרך כעת חיה ושרה בן. וככה שרה לאמור, צחקתי כי הריה, ויאמר, לא, כי צחקת. יקום משם האנשים, ישקיפו את נסדום, אברהם הולך עמם לשלחה. יש פה הרבה נושאים מתוך הסיפור הקצר הזה, אבל אני רוצה להתעכב על כמה נקודות. טוב, קודם כל נשאל את שתי השאלות הגדולות בתחילת הפרשה, שכל הפרשנים עוסקים בהם ואי אפשר להתעלם מהם. ויראה אליו השם בלונים אמרה, למה? למה השם מתגלה לאברהם? לא כתוב. ויראה אליו השם בלונים אמרה, והוא יושב בטח עומד תחתו. נקחו היום. מה? אין דבר כזה בכל התנ"ך כולו, ויראה אליו, למה? אמר לו משהו, ציווה אותו במשהו, מה? אין דבר כזה שהשם סתם מתגלה, בכל התנ"ך כולו, פתאום מתגלה, מה המשמעות? לא נתקלנו בזה אף פעם, כן? אז נתחיל פה לסיפור, ויראה אליו השם, ותחפש שיהיה פה, ויאמר אליו משהו, כן? וזה נקטר באמצע, נכון? אז למה השם מתגלה לאברהם? שאלה חשובה, ידועה, כולם עונים על זה, רש"י, רמב"ן, אם קיימו את ההסבירים הפשוטים, מה שאומר, הוא בא לבקר את החולה. נכון? בא לבקר את החולה. מה? התעלם? למה התעלם? אז זה עוד נדבר עוד שנייה גם, אבל אני מדבר קודם כל על הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על אברהם. בא לרפא את החולה, זה אחי בסבילה, בא לרפא אותו. טוב, גם זה לא שמענו שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים. איפה שמענו את זה? השם בא לבקר חולים, זה דושה יפה, לומדים מזה, מה הוא מבקר חולים, מפתה לבקר חולים, כן? מה הוא רחום, מפתה רחום? איפה השם מגיע לבקר חולים? שירפא אותו וזהו, מהשמיים. איפה שמענו שהקדוש ברוך הוא מגיע, מתגלה למישהו כדי לרפא אותו? משה התפלל לקדוש ברוך הוא, אין נערפה נעלה, טוב, שם יפה, השם לא קיבל את התפילה שלו. או לא, תסתכל מחוץ למחלת שבעת ימים. אבל חזקיהו חולה, נכון, אז הקדוש ברוך הוא שולח את ישעיהו, אומר לו, תשים שכין, תשים דבלת תאנים על השכין, והוא ירפא. הקדוש ברוך הוא דרכים, מה זה להיראות כדי להירפא? זה קצת מוזר. הרמב"ן אומר פה משהו שאנחנו נראה לי שרוב המפרשים מקבלים, שזה בעצם התגלות לשם ההתגלות. אין דבר כזה בכל התנ"ך, בדרך כלל ההתגלות היא לשם הוראה, שם מדבר אל מישהו, פונה אליו, כדי לצוות אותו, כדי להגיד לו משהו, נבא אותו, משהו. פה זה התגלות לשם ההתגלות. למה? שכר לאברהם. אברהם עשה מסע מסירות נפש, שרת הנפש על ברית המילה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בשביל עצם החוויה של הנבואה. ויראה אליו השם. חוויה. טוב. זה גם מאוד מאוד ייחודי ומיוחד. זה ברור שנבואה זה חוויה מיוחדת. דיבור שכל מי שהתנבא חווה חוויה אדירה, שקוראים על שאול שהשתגע מרוב העוצמה של נבואה. כן, נבואה זה תופעה מאוד מיוחדת. אבל לא שמענו שיש התגלות, יש התגלות של עצם החוויה. אין דבר כזה כל התנ"ך. אמר להם, פה יש שכר לאברהם, אבל זה מאוד מאוד חביב. טוב, אנחנו נצטרך לשמור קצת אחר, אבל בשביל זה חכות לי חמישה שורים קדימה כנראה. אז נראה מספיק או לא. אבל זה שאלה אחת על ההתחלה של הפרשייה. שאלה שנייה זה איפה פה נכנסים שלושת האנשים? זה בעצם מה ששאלת. ועשה עיניו היער, והנה שלושה אנשים מסביב עליו. השם מתגלה אליך, נכון? פתאום שלושה אנשים והוא רץ אליו. מה, מה, משהו פה לא מסתדר, שנייה אחת. שבאמצע התגלות. על, על הקטיעה הזאת חזל בונים, אומרים, הנה, גדולה הכנסת אורחים, מחבלת נשכינה. כאילו חזל רוצים, אומרים, היה כתוב ככה. ויראה אליו השם אלוהים אמרה, ויאמר אליו, והוא רוצה אותו, עצור, 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 שנייה אחת, יש לי אורחים. כאילו, למה חזל עונים על השאלה הראשונה והשאלה השנייה? כן, למה אין דיבור של השם כאן? יצא אברהם, אברהם מצא אותו. והוא לא שם, תעצור. באתי להגיד לך משהו, לא, אל תגיד כלום, יש לי אורחים. מכאן שגדולה הכנסת אורחים, מחבלת נשכין. אבל עדיין, תמוה, בסדר, זה דרשה יפה, חשובה, מסר מוסרי חשוב. אבל איך פתאום שלושה אנשים באמצע, באמצע ההתגלות פה, מה הקשר בין הפסוק א' לפסוק ב'? בסדר? ויראה אליו השם אלוהים אמרה, ועשה עיניו ויער ומיד שלושה אנשים. זאת השאלה השנייה. אני אשאל שאלה שלישית, אולי לא חשובה, אבל אני חושב שחשובה. זה, האם זה היה אנשים אמיתיים או מלאכים? אז אם שאלה. מה משנה? הקדוש ברוך הוא מתגלה לחסר כאלה אנשים שמגיעים, כל התנ"ך מלא באנשים שמתגלים אל מישהו ומוסרים לזה מסר אלוהי. האם אנשים או לא? יש שם מקומות שזה מלאכים, נכון? כשמלאך מתגלה ליהושע, הוא רואה את מלאך, את שר צבא השם. מלאך, נכון? יש כאלה אנשים, נכון? הקדוש ברוך הוא שולח אנשים למישהו. שולח נביאים, הוא שולח אנשים שיגידו דברים. יובם, ש? כן, זה למשל איש. איש, הוא לא מוגדר כנביא, למרות שהנביא, האיש הזקן קורא לו. כן, אבל הוא נשלח על די השם. איך אני יודע שבדוע שבן אדם רגיל, כמו פה, כי הוא אכל אצלו, נשאר לאכול, מלאכים לא אוכלים. יפה, אז אצל הכל אני לא יודע. זה האיש או זה המלאך? לא יודע, האמת זה שאלה באמת לא רלוונט, מה זה משנה? נכון? יש מצבי ביניים כאלה. אצל מנוח ואשתו, ההורים של שמשון, הם פגשו מישהו, חשבו שזה איש. נכון? ואז כשהם הקימו את העולה שם על הסלע, והוא ככה, שהוא עולה בלב המזבח, הוא מפליל לעשות, אז פתאום הבינו, וואי, זה לא בן אדם, זה היה מלאך, והם יבלו, מה יהיה, אנחנו נמות עכשיו. היה מנוח נבל, אשתו לא. אז הנה מצב שמישהו חושב שזה איש, וזה עושה זה מלאך. כנראה זה מדומה, מלאכים מתגלים בצורה של אנשים, אנשים, פחות כל המצבים. פה אני מתעקש לומר שזה אנשים. למה? כמו אצל, אצל ירובעם. למה? כי הם אכלו. נכון? הוא נותן להם לאכול. והוא עומד אליהם תחת העץ, לא יאכלו. אבל שהוא אומר, נראים כאוכלים, נכון? שרפו את זה, כאילו, שיראה כאילו זה אנשים. טוב, אבל זה פשע, אתם אכלו. ולא מפריע להגיד, זה אנשים רגילים. אנשים רגילים, כלומר, אנשים שמשלחות אלוהית, לא אנשים רגילים, אנשים שלח אותם. ואחרי זה יבואו ללוט, לסדום, ויפרו את העיר. כלומר, הם מסוגלים לעשות ניסים. עכשיו, אבל לא צריך להיות מלאך בשביל לאכול ניסים. גם משה רבנו עושה ניסים, בלי להיות מלאך. נכון? אז אני חושב שאלה מיותרת. האם זה מלאכים או אנשים? שבא זה אנשים. בסדר, ואם זה המלאכים זה היה שונה? לא, אבל אני... חשוב להגיד את זה. בסדר? אנשים. למה זה חשוב? כן. נכון. טוב, למה זה חשוב לי? נראה אולי בהמשך. אבל בסדר, רק ביררנו שמדובר באנשים רגילים. מסכים איתי? יופי. בוא נגיע עכשיו לסוף, אחרי זה נתחיל. יכול להיות. לא קורה שום דבר אם זה המלאך. אותו דבר בדיוק. מסכים איתך.
לא, למה... למה כאילו, בגלל שאנחנו מתחילים...
לא, לא, אמרתי שלא. כמו שהם, כל אדם אחר עושה ניסים, כמו שמשה עושה ניסים אחר. לא יודע, גוי, אנחנו פה לפני עם ישראל, לפני משהו, לא יודע. הם פה רואים גם, לא יודע.
אולי יש לנו מלאכים, נעשה לנו את השאלה ונשאלנו, אולי בעירה אליו, ביצא עיניו, כאילו מתוך ההתגלות כזה הוא רואה את המלאכים, או
מתוך ההתגלות הוא רואה. זה ההתגלות. אוקיי. טוב, אז זאת אומרת, זה לא מלאכים אמיתי, זה לא אנשים, זה כן מלאכים. הוא חזה איזה משהו. טוב, האמת שהרמב"ם המפורסם, בשיטתו, מיוחד מאוד, אומר, אין דבר כזה מלאך, אל תחפש דמות עם כנפיים, כי אין, כל מלאך זה התגלות. אז אם כתוב שיש מלאכים, זה אומר שהכל בחזון. והרמב"ן יוצא עליו בשצף קצף, כי מה זה אומר? שפה אתה רוצה להגיד שכן זה מלאכים כאן, אז זה אומר שכל זה לא היה. כל זה רק במראה הנבואה. כלומר, אברהם ישן, וחולם שמלאכים מגיעים, וחולם שהוא מארח אותם, וחולם שהוא נותן להם לאכול, אתה בסדר, אבל עד איפה למשוך את זה? וחולם שהם מבשרים על הבן, וחולם שהם הולכים לסדום, וחולם שהם הולכים לסדום. אז דוב לא נפרח לך? הכל בחלום? מה? לא, לא יודע, אחר כך אומר על יצחק, אבל פה בפרשייה, אם כל פרשייה שאיפה שכתוב מלאך, כל זה חזון אחד גדול, עד אחרי סדום, אז סדום לא נפרח. הכל כמו מראה הנבואה. טוב, זה קשה מאוד, אפשר לתאר את זה.
בכלל
לא, שתובש. אז גם בסדום המלאכים לא קיימים, נכון? אבל אותם מלאכים של אברהם, מהדמיון שלו, מלאך זה חלום. איך המלאכים מהדמיון של אברהם עוברים לסדום? אז אתה יודע, כי בסדום המלאכים מלא אותה כי אומר את זה. לא עוד רואה מלאכים, שוב, לא עוד חוזה איזה חזון. אבל זה חוזה של אברהם, איך לא נכנס לתוך... טוב, הרבה מסתבך עם זה, אפשר לתרץ, אפשר לתרץ. מקום לצורת, אבל זה לא בדרך כלל גישה מקובלת. בדרך כלל מקובלת שזה או מלאכים או אנשים, זה באמת לא חשוב. באמת לא חשוב. למה אני פה רוצה להראש עם בני אדם, אולי זה יתן לי משהו מהמשיך. אבל מבחינת התוכן, זה באמת לא שני. גם כשמלאך מגיע כמלאך, הוא נראה כבן אדם. נכון? עובדה, שמלאך ואשתו התבלבלו. חשוב שזה בן אדם, התברר שזה מלאך. טוב, אז אם מלאך או לא מלאך, אני לא יודע מה ההבדל. אין את זה. אני רוצה אבל לקפוץ רגע אחד לסוף הסיפור פה. קצת להסתבך איתכם, משהו בקצרה נעשה את זה. למה המלאכים באים לאברהם? למה הם באים לאברהם? טוב, אז חזר אומרים שיש שלושה מלאכים. נכון, אחד בא לרפא את אברהם, אחד בא לבשר לו על הבן, ואחד בא להפוך את סדום. טוב, זה יפה, אבל לרפא את אברהם זה לא כתוב, להפוך את סדום, את סדום זה אחר כך. אני שואל עכשיו, בתוך האוהל של אברהם, כשהם יושבים שם ואוכלים, מה המטרה? למה הם באו לאברהם? יכולה פסוק אומר, מפורש, אומרים, לא לקרוא. ואמרו אליו, הרי עשרה אשתך, ואומר נהיה באוהל, ויאמר, שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן עשרה אשתך. הם באים לבשר על אברהם את הלידה של הבן. ומה עושים אברהם, מה עושים המלאכים באוהל של אברהם? מבשרים על הבן. אני רוצה קצת עכשיו לחפור בפסוקים, ממש לחפור בו, כדי שתשרדו את זה, ממש עם מספריים ודבק, אני אחשוב כמה בלגן פה בתוך הפסוקים, כדי להבין יותר את האירוע הזה, בדיוק את הבשורה הזאת. ואמרו אליו, הרי שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר, שור השוב עליך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך. אני חושב שאלה תמימה, מי אמר את זה? ויאמר, שור השוב עליך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך. מה שאומרת מי אמר? ברור, מי שמדבר פה עכשיו. זה דו-שיח בין המלאכים לבין אברהם. אבל יש פה הבדל קטן. כתוב, ויאמרו אליו, הרי שרה אשתך, מי? מי ויאמרו? המלאכים. ויאמר אברהם, הנה באוהל. ויאמר, מי זה ויאמר? אז המלאכים, צריך להיות ויאמרו אליו. נכון? אם זה אותו אחד, ויאמרו, שור שוב אליך. שוב נשוב אליך, כעת חייו בן שרה אשתך. קצת מוזר לי פה הדקדוק. בסדר? אני ממשיך רגע אחד עליו, ושרה שומעת פתח אור יבוא אחריו, ואברהם ושרה זקנים, בהם בימים חדל להיות ישראל כמו חדשים, ויצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. זה התגובה של שרה למה? היא שמעה, כן, הנה בן שרה אשתך, השרה צוחקת, איך יכול להיות, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, היא צוחקת, ואז, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, אף הוא מאמנת, ואני זקנתי. מי עכשיו מגיעים? קדוש ברוך הוא. פתאום מתערב הסיפור. כלומר, המלאכים סיפרו לאברהם, שוב ושוב הולך כעת חייב אלי מן שרה אשתך. שרה שמעה בפתח אוהל וצחקה, והשם מתערב, אומר, מה היא צוחקת? נכון? אבל תראו את הפסוק הבא. היפלא מהשם דבר, למועד, אשוב אליך כעת חייב, הנה הוא שרה בן. רגע, זה מספר שכבר שמעתי. נכון? למועד, אשוב אליך כעת חייב ושרה בן. כבר שמענו את זה, איפה שמענו? שוב ושוב עליך כעת חיה, ונמנה שרה אשתך. רגע, אבל זה המלאכים אמרו, ולא השם. אז הוא חוזר מה שהמלאכים אמרו. נכון? יש פה משהו קצת מוזר. אז יש כל מיני הסברים, איך להסביר. כן, בתחילה המלאכים אמרו את זה, ואחרי זה השם ישר את זה גם כן. כן, כמו שהמלאכים אמרו, נכון, יהיה בן שרה אשתך. אבל מי ישוב אליך? המלאכים אמרו, אנחנו נשוב אליך. השם צריך להגיד, כן, כן, כמו שהמלאכים אמרו, שוב ישובו אליך, המלאכים, כאשר דיברו, הנה מסר אשתך. הוא אומר, לא, למועד, למועד, אשוב אליך, כן, אתכם, מי אשוב אליך? כן, אשוב אליך. רגע, אבל זה לא מה שהמלאכים אמרו. המלאכים אמרו, שוב נשוב אליך, חיה את חיה. אז מי ישוב? אתם יודעים את הספירה שלי פה? זה דקנות, דקנות אולי תגידו קצת קטנונית, אבל משהו פה לא מסתדר מהרצף של הפסוקים. טוב, כשאני רואה דבר כזה, שני פסוקים שבאותו דבר, אני כבר מבין לאן אני חותר, נכון? כשאני רואה פסוק שאומר, שוב אשוב אליך כעת חייב ולבני בן לשרה אשתך, ופסוק שני, למועד אשוב אליך כעת חייב ושרה בן, זה שני פסוקים שבאותו דבר בדיוק, אני מבין שיש לנו פה עכשיו, שוב כפול. בסדר? אני רוצה להגיד שגם את המשפט הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, זה לא מלאכי אמרו, זה השם אמר. בסדר? אני כדגיש, כשאני אומר מי אמר, המלאכים או השם, זה לא מה שאני יכול, שהשם אמר על ידי המלאכים. בסדר? זה לא חלוקה מציאותית, זה חלקה ספרותית. בסדר? איך השם אומר משהו למישהו? על ידי השליחים, על ידי מלאך. אולי המלאכים אמרו בפורט המשפט, אבל התורה מייחסת את זה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד שבפעמיים זה אותו משפט. ויאמר מי? השם. שם אשוב אליך כעת חיה, והנה מצר אשתך. זאת אומרת, ויאמר השם אל אברהם, היפלים השם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה אל שרה פה. אז לא שפעמיים השם אמר את זה, זאת אותה פעם, רק זה כתוב פעמיים. בסדר? אז עוד שנייה, רגע, אני אשים פה עוד הערה אחת. אם לא הסתבכנו מספיק, אז אשים לך עוד טיפה. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. פסוק י' פסוק י' הוא תקוע באמצע האירוע כאן. יש פה דו שיח בין המלאכים לבין אברהם, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, יש פה דו שיח, פתאום התורה זורקת משפט שלא קשור בכלל. לא קשור, אבל הוא קוטע את הרצף. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. נכון? זה לא קשור לסיפור. זה מידע שהתורה מוסרת לנו תוך כדי הוויכוח. נכון? תדע לך, אברהם ושרה זקנים. למה היא אומרת את זה? למה עכשיו נושא לי את המידע הזה? כי זה מאוד רלוונטי למשפט הבא. כי שרת יצחק. יצחק שרה בקרבה למור, אכן לא תהיה תלי עדנה. איך יכולה ללד? חדל להיות לשרה אורך כנשים. השרה צוחקת. כדי שתבין למה שרה צוחקת, הוספת לך במאמר מוסגר את המידע, די לך שאתם מסכנים. נכון? אני אומר משהו מאוד פשוט, נכון? יש דו שיח, הוא נקטע עם איזה פריט מידע שהתורה שוצרת באמצע הדו שיח. מסכנים? אז מה הפריט מידע? פסוק י' א'. אברהם ושרה זקנים במהים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. בסדר? אני רוצה לתת טענה, לא חייבים לקבל בכלל, אבל יש לי תחושה כזאת, שלא רק י' א' זה ממה מוסגר, גם פסוק י' ב'. ותצחק שרה בקרבה למור אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואני זקן, אני רוצה לתת שזה לא עכשיו קורה, עוד שאני קצת לוקח את זה, זה קורה כמו פסוק הקודם. מה אמר פסוק י' א'? לאברהם ושרה זקנים. לא עכשיו באירוע, האירוע קרה עכשיו כשאברהם בן 100, ב-99. עוד, אבל תדע לך, אברהם ושרה כבר 50 שנה זקנים. וחדל להיות לשרה אורך כנשים. אני מוסיף, ותדע לך גם, שבתצחק שרה בקרבה למור, אף אומנם אחרי בלותי יתן לי, ואני זקן, שרה כבר צוחקת הרבה שנים. שרה כבר אומרת, מה, אני אלן, ואני זקן, זה המידע ההיסטורי שאתה צריך לזכור שאתה קורא את הסיפור. זה מה המוסגר. מה? היא צחקה כל הזמן. לא עכשיו היא צחקה. דע לך, מה הנתונים של הסיפור? מה הרקע של הסיפור? אנחנו מדברים עם אברהם. אבל דע לך, יש רקע לסיפור הזה. מה הרקע? אברהם ושרה זקנים, חדל להיות לשרה אורך כנשים, ושרה צוחקת, ושרה אומרת, אני כבר זקן. ושרה כבר התייאשה מלב. כל זה הרקע לסיפור. בסדר? למה אני מתעקש עם כל החפירות הקטנות האלה? כי עכשיו אני רוצה לסדר את הפסוקים מחדש. בסדר? להציע הצעה. כן, אני רוצה לשים את פסוק ת', סליחה, פסוק י' מול פסוק י' נכון? שומעים אותו דבר. שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. למועד אשוב אליך כעת חיה, הוא שרה בן. הנה זה אותו פסוק, אותו דובר, אז הוא לא דיבר פעמיים, אלא הוא בא פעם אחת, רק אני רוצה לעשות את זה אחד מול השני. בסדר? עכשיו נסדר מחדש את הפסוקים. כשזה לא מסובך, אני אפילו יכולתי לקרוא טבלה. כן? בבקשה. כולה כאן. אה, צריך אבל, מה נעשה?
לא, רק שער ברגש.
אני אצייר את זה. הלוך. בבקשה. שכלול. אתה חושב את זה ככה, תמונה קטנה לאורך כל הסיב.
אני יכול להחליט לעלות במקורת.
טוב, אז אני... מצוין. מה עשיתי פה? תראו. בוא נקרא את הפסוק לפי החלוקה של הקרקע שלנו. ויאמרו אליו, עשרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. ואז השם אומר לאברהם, אולי דרך המלאכים, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, וגנה בן עשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. בסדר? עכשיו אני קופץ לפסוק א' ב', זיתור חדש. רקע, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים, ותשחק שרה וקרבה למוח, הם לוטי את אליינה ואדוני זקן. ואז אומרת התורה שוב, את מה ששם אמר לפני כן. ויאמר השם אל אברהם, למה לצחק השרה למוח, אף אונה מנית ולי זקנתי? לפני מה השם דבר, למה נשמיד לך כתך ושרה בן. כלומר, זה אותו דיבור. פסוק י' וי' ג' ד' זה אותו דיבור. בסדר? רק עכשיו, הדיבור השני מודגש על ידי הרקע. מה אני רוצה להרוויח? כלומר, נסביר את הרעיון. הטור הימני מול הטור השמאלי. אחר כך כתוב, עשרה אשתך ויאמר הנה באוהל, אומר השם לאברהם, דע לך, עוד שנה, שוב שוב אליך כעת חיה, והנה בן עשרה אשתך. אבל מה רוצה לחדד את זה יותר? אנחנו יודעים שזה יושב על הרקע שאברהם ושרה כבר זקנים. זה יושב גם על הרקע ששרה כבר צוחקת המון שנים. היא אומרת, אני לא אלד יותר, אין סיכוי שאני אלד יותר. אז עכשיו המשפט שאמר השם מתחדד יותר. שאומר, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך, הפסוק הזה הרבה יותר משמעותי, לא רק הבטחה שיהיה בן. זה בעצם בא לצאת כנגד כל האווירה בבית אברהם כבר 30 שנה. ואומר השם על אברהם, למה אני צחקה שרה למור, האב אמנה מלד ואני צקנתי? מתי צחקה? 30 שנה כבר. היפלא מהשם דבר, למה זה שוב אליך כעת חיה והנה בן שרה בן. אני רוצה להגיד שהדיבור השני מדגיש יותר את הדיבור הראשון. דיבור ראשון זה, שוב ושוב אליך כעת חי, הנה בן, איך הבן. ואחרי זה תורה מחדד את זה יותר. כשאני מבין את הרקע, זה לא תמשיך לך בן. נכון ששרה התפלה, נכון ששרה צחקה, נכון שזה לא יכול להיות. אבל השם יעשה את זה, יהיה לך בן. כאילו אני רוצה לסכם את זה במנגינה, שני התורים האלה, השם אומר לאברהם ככה, אברהם, יהיה לך בן. אברהם, יהיה לך בן! מה הבדל? אמרו לך בן ניסו למען את המידע. לא, לברם תקשיב, אני יודע כל הרקע. אני יודע מה אתה כבר חושב 30 שנה. ולמה צרה צוחקת, ואתם כבר זקנים. אבל תדע, לא, יהיה לך בן. זה יותר לחדד את העובדה שזה מנוגד למציאות, לטבע, לכל מה שחדמית אבל עכשיו. אז אותו דיבור, אבל אחרי שהתורה שמה את הרקע לפני כן, הדיבור מתחדד יותר. אבל יש לנו זה לבר. בסדר. אני חושב שככה יותר נכון לקרוא את הפסוקים. זה מסביר למה הדיבור כתוב פעמיים, למה פעמיים הפסוק הזה מופיע. זה גם קצת מרכך את הדו שיח אחר כך של השרה. השרה אומרת אחר כך, ותחחש שרה למור לא צחקתי כי ירע, והיא אומר לא כי צחק. בקריאה הראשונה זה פסוק ממש קשה, כאילו שרה משקרת. אם אנחנו מבינים כפשט ששרה צוחקת עכשיו, כן, ותצחק שרה בקרבה למור עכשיו, היא שמעת המלאכים וצחקה, השרה אומרת מתכחשת, משקרת, ואומרת, לא צחקתי. מה? קשה מאוד. והשם מתעקש, לא! כי צחק, כן צחק. אם זה ככה ציטי, אני ראיתי מה היה שם. זה פסוק מאוד מוזר, מה, שרה משקרת לקדוש ברוך הוא. זה מוזר, וגם להגיד את זה בכלל, לא מוסיף הרבה כבוד לשרה. פסוק מוזר קצת, פסוק מוזר. מכוח מיותר, טיפשי אפילו, מה, משקרת לקדוש ברוך הוא, מה, הוא לא יודע מה האמת. הוא אומר, לא, כי צחק, הוא יודע, האמת צחק במקום. אבל אם אני מבין שמדוע פה על הרקע, אז זה קצת מרקך. עדיין פה סוכת קשה, אבל עדיין זה קצת מרקך. ותכחש שרה למור, לא צחקתי. ותכחש, לא הכוונה שהיא כאילו שקרה. כן, לכחש, הכוונה כאילו היא התנגדה. ותתנגד שרה, ותאמר, לא צחקתי. כי הרי, 30 שנה, אני לא... אל תגיד שאני לא האמנתי. מה אתה אמרת לי? מה, שרה צוחקת, זה לא יכול לקרות, אתה יפנה משהו דבר. לא, לא צחקתי. כלומר, לא התכוונתי שאתה לא יכול. אמרתי שפשוט לא נראה לי. נסתק לך להתחרג מזה. לא בא להגיד מה שהיה לא היה. צחקתי ואני משקרת לו משהו וצחקתי. אני רוצה להגיד, כאילו, לא שלא האמנתי, אני לא חושב שאני יכול לעשות את הכל, אבל פשוט נראה לי שזה לא... כבר עברו 50 שנה, אמרתי, בטח זה לא יקרה, משהו כזה. אני אומר, לא, כי צחק, כן צחק, כן לא, כן לא, כן התייעס כבר, ואני מחבל את זה שזה יקרה למרות הצחוק שלך. אז זה לא כאילו עכשיו להביא אותה במקום, לתפוס את זה שעל מעשה שהיא עשתה עכשיו, להביא אותה בשקר, לתפוס את השקר שלה. זה יותר התייחסות למה שהיה פה באווירה הקודמת. כן, אתה פה באווירה של יוש, נכון. התייעשתם כבר 30 שנה, צחק, התפלט, לא יכול להיות. לא יכול להיות? אתה יודע שזה יקרה. כן. עכשיו כשאנחנו רוצים להסביר שזה אותו צחוק, כלומר הצחוק של התפלאות. נכון, אני מסכים איתך. הביקורת פה על שרה, אם היא שקרה עכשיו זה באמת לא נעים, ביקורת על שרה, איך את משקרת? אבל אם הביקורת, אבל אם זה נאמר על זה שכאילו, את כבר 30 שנה מתייאשת, תדעי לך זה יקרה. אז זה לא ביקורת, זה לא להגיד, את לא בסדר שלא אימה, את חסרת אמונה שכמוך. זה כאילו להגיד, חשבת שזה לא יקרה, ותראה שזה כן יקרה. תראה שזה כן יקרה. זה לחזק את ההבטחה. כולם כבר התייאשו, אברהם, שרה, כולם כבר באווירה שאלה, לא יקרה יותר. עובדה שהגר ידעת ישמעאל. זאת אומרת, שבחו, אתם תראו, זה יקרה. אז זה לא ביקורת על שרה, כי שרה התנהגה בצורה הכי טבעית שיש, ולא צוחק אחרי 30-40 שנה. זה יותר לחזק את ההבטחה. כולם כבר התייאשו, מה זה לא יקרה? תראו שזה יקרה. בסדר, ככה אני מרגיש יותר את האווירה של שרה. בסדר, מובן, בערך, קצת חפרנו מפסוקים, אבל אני חושב שזה ככה מציג את הדו-שיח בצורה יותר משמעותית. ואני רוצה להמשיך, טוב, נגיד משפט אחד, אני אמשיך את זה פעם הבאה. מיד אחרי זה מה קורה? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גורי הארץ, כפי דעתי למען אשר יצווה את בניו ופתוח הרב, ושמור דרך השם לעשות את רב המשפט, למען אביא על השם על אברהם את כל השפטה שדיבר עליו, ויאמר השם, זקת סדום ועמורה כי רבה, וחצתם כי חבדה מאוד, הרדנה והריה כי צעקתה הבאה לעשו, קלה, ואם לא אלה. השם אומר, כן, אני לא רוצה להסתיר מאברהם שום דבר, אני הולך להפוך את זה. אנחנו נדבר על פסוקים לפעם הבאה יותר, כן, על המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, אבל אני אשאל שאלה פשוטה מאוד, מתי השם אמר את זה? לפי הסיפור כתוב ככה, באים מלאכים אל אברהם, הוא מארח אותם, מספרים לו על זה שיבלב לו יצחק, כולם שמחים, ואז אברהם הולך עם ראשון חם, מלאכים הולכים לקיבוץ סדום, וקומו שם האנשים והשקיפו על פני סדום, אברהם הולך עם ראשון חם, הולכים לסדום, ראשון אומר, טוב מה אני אסביר מאברהם, אני אסביר לו למה אני שולח את אנשים לסדום, אני הולך עכשיו להפוך את סדום. לפי הפשט, זה קורה כאן. אבל יש לי סימן אחד קטן שמשנה לי את הכל, ואז אולי אני אקבל תשובה לשאלה שלום בתחילת הפרק הזה. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. לשון עבר. מה זה אומר עבר? מה מושלם, מה זה אומר? כבר היה. לא עכשיו השם אמר לאברהם. כבר לפני כן הוא אמר. איפה?
באופן
מצוין, מה שאתה להגיד. והירא השם אליו ואולי ממרא, אמר לו, מה אמר לו? דע לך, אני הולך להפוך את הברית. זה לא כתוב שם, כי זה לא רלוונטי. אתה רואה, באמת חתכף את הדיבור. זה יהיה רלוונטי עוד שנייה, אני אחזור על זה אחר כך. אחרי הסיפור שלנו מלאכים. והירא עליו השם. כן, אני מבוא לכם את הפסוקים עכשיו. והירא עליו השם אלוני ממרא. והוא יושב פתח אוהל כחום היום. ויאמר השם, זעקה על סדום, ואמורה כי רבה, וחזתם כי חמדה מאוד. בא לך אברהם, אני הולך להפוך את סדום. לא להפוך את סדום, לבדוק אם להפוך את סדום. ארדנה ואראה, כצעקתה באה אליי עשו קלה, ואם לא ידע, אני רוצה לבדוק. יצא לבוא חרב את סדום. אם באמת, הם רשעים כמו שאני שמעתי, אני מחלה אותם. ואם לא, אני מנסה. השם מתגלה לאברהם, אומר לו, אני הולך לבדוק את סדום. ואז אברהם נושא את עיניו, מה הוא רואה? ויסתה אברהם בין עיניו, ואברהם יש שלושה אנשים. הוא רואה שלושה אנשים. מי זה שלושה האנשים האלה? לא יודע. מגיעים איזשהו כיוון, בדרך, הם לא באו לאברהם, הנה אני אמן אנחנו, לסדום, נכון? כלומר, מי זה האנשים האלה? זה המשלחת של הקדוש ברוך הוא לבדוק, אבל כצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, אתה, אני הולך לבדוק מה קורה בסדום. הנה, המלאכים מגיעים, האנשים מגיעים לבדוק סדום. אברהם, הם עוברים דרך אברהם, הם נוצרים אצלו. בסדר? הם יספרו על הבן. אבל המטרה העיקרית שלהם זה לא ללכת לסדום. כל הפסקה הזאת, כל הפסוקים האלה כאן, כן, והשם אמר, הם חסנים מאברהם, כשאני עושה כל זה, פסוק יוזיין והלאה, זה מה מוסגר, זה חוזר אחורה בזמן. נכון? עכשיו אתה מסבירה לי, אתה יודע, כשהשם התגלה לאברהם בהתחלה, התחלת בעירה, הוא סיפר לו, שמטרה של המלאכים שהוא שולח עכשיו, זה להפוך את סדום. הנה הם באים, הם בדרכם לסדום. אברהם עוצר אותם באמצע הדרך, הם מתארחים אצלו, מספרים לו על הבן שיוולד לו, ומשיכים בדרכם. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, מתחיל פסוק הבית, ויפנו משם האנשים, ויחו סדומה, ואברהם עודן עומד לפני השם, ויגש אברהם ויאמר, אף מספד צדיקים רשע. עכשיו אברהם מתחיל להתווכח. אז אתה סיפרה לי את הרקע של הסיפור, של הוויכוח. למה אברהם מתווכח? כשהוא כבר גילה לו שאנשים הולכים להפוך את סדום. מתי הוא גילה לו? כבר בהתחלה. בהתחלה של הסיפור. למה זה חשוב, נגיד משפט אחד נציין בזה? למה זה חשוב? כי זה הרקע של כל הסיפור. הרקע שהמלאכים מגיעים לאברהם, זה לא בשביל לרפא אותו. כולם יודעים למה המלאכים מגיעים. המלאכים באים להפוך את סדום. אברהם יודע את זה מהרגע הראשון. הנה, המלאכים שנשלחו לשליחות, השם אמר לי. כלומר, כל המפגש אצל אברהם, כל האירוח אצלו בבית, היה באווירת סדום. זה הנושא. אתם דיברו באוכל. זה הנושא. לא זה שהם באו אליו לספר לו על הבן. עוד שנה נשאר על הקשר ביניהם. אבל זה הסיפור. אברהם, השם אומר לאברהם, אני הולך להפוך את סדום, הנה שלושת אנשים, הם הולכים לבדוק מה קורה שם. הם בדרכם לסדום. הוציאו אותם אברהם באמצע הדרך, מארח אותם, מדברים על השליחות. מה אתם יכולים לעשות? שאמר לי לבדוק, איך לבדוק, איך... מדברים. נכון? תוך כדי, גם מספרים לו, תדע איך יהיה לך בן. אחד בכלל לא קשור. אחרי שהסימו לאכול אצל סדום, אצל אברהם, הם משיכים לסדום. התורה מספרת לי את הרקע, ואז הוא התחיל לביקור של אברהם, אף תצפה צדיקים רשע, ואברהם מתפקח לזה. עכשיו, אחרי כל המהלך הזה, אני מבין שהאווירה פה זה אווירה של הפיכת סדום, והמסר שהשם אומר לאברהם בדיוק באירוע הזה, זה יהיה לך בן. עכשיו, מה שנשארנו לעשות עכשיו, כדי לקבל תמונה שלמה, ננסה בפעם הבאה, זה לחבר. לחבר את הכל. מה הקשר בין ילדת יצחק לבין הפיכת סדום? ולמה השם אמר, חסני מאברהם אשר אני עושה? מה, אני יכול לצאת מאברהם מה שאני עושה? מה, השם חייב לגלות לאברהם כל מה שהוא עושה? אתה יודע כמה דברים הוא עושה, עושה באותו זמן בקצה השני של העולם? איזה סופות טורנדו היו שם בארצות הברית באותו זמן? עושה מה דברים בעולם? יש רשעים בסדום, צריך לשמר אותם. איך אני יכול להסתיר את זה מאברהם? למה זה קשור? איך הפיכת סדום קשורה לאברהם, קשורה לילדת יצחק? בסדר? אברהם, יצחק, סדום. יש פה זה משולש של נתונים, שצריכות מה מחבר אותם, מה הקשר ביניהם, וזה כאילו יעיר את כל הסיפור מחדש, זה משמעות לכל הסיפור הזה. גם של המלאכים אצל אברהם, וגם אחרי זה של הפיקוח של אברהם על סדום. הכל זה נצטרך לעשות בעזרת השם, פעם הבאה. בסדר, רק ככה פתחנו את הנושא. טוב, עצור כאן.